אני חוזר על הגמרא שאנחנו קצת נתמודד איתה. פתח אידך ואמר איימן דסליק למטה ודחיל מעין אבישה, מי שהולך למטה לעיר וחושש מעין הרע, לינקת זיקפה דידה דימינה בידה דשמאלה, ייקח את האגודל של ימינו ביד שמאל, ואגודל שמאל ביד ימין, יחבר כך חיבור כזה, בסדר? בסדר, אז זה המעשה הזה, לא דיברנו עליו, דבר עליו היום בעזרת השם. ולאמא אחי ויאמר, אני פלוני בר פלוניתא, מזרה דיוסף קעתינה. דלא שלטה בעינה, בישה. אני מזרע יוסף שלא שולטת בו עין הרע. נכתיב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. אמר הרב, אל תקרי עלי עין, אלא עולי עין. הוא מעל העין, לא שולטת בו העין. ועוד כתוב, וידגו לרוב בקרב הארץ, מה דגים שבעיה מים מכסים אותם, ואין עין שולט בהם, אף זרוע של יוסף, אין עין רעה שולטת. אז אנחנו רוצים גם להבין מה מיוחד ביוסף, שלא שולטת בו עין רעה, גם מה זה המעשה הזה המיוחד. אז התחלנו לומר ככה, שהנפשות פועלות אחת על השנייה. קודם כל בצורה גלויה, כשאדם נמצא בחברה, פוגש אנשים, הטלפון הוא גם, רואים הכל שחור, זה אמור להיות ככה? טוב. אז יש השפעה בין הנפשות אחת על השנייה, גם השפעה גלויה, וגם, ולכן צריכים להיות בחברה, אדם צריך להיות בחברה של אנשים צדיקים, להיות מושפע לטובה, צריך להיזהר מחברה של אנשים רשעים כדי להיות מושפע לרעה, וגם השפעה סמויה. העין הרע זה שייך להשפעות הסמויות, ואמרנו שזה בעצם אותו עיקרון. מתי האדם יותר מושפע? כל שהאדם, אני עכשיו מהשורה השלישית בערך ברב, כל שהנפש יותר חלשה הוא יותר מושפע. ותוכן החלישות הוא מגיע על ידי מה שלא תמצא את הכרת ערך עצמה כראוי. זאת אומרת, החולשה היא לפי, כל שהיא פחות מכירה את הערך העצמי שלה, כמו שצריך, אז היא יותר חלשה, וממילא המרכז הפעולות שלה יהיה מבט העין החיצוני. נראה פה שיש פה שתי מרכזים. או שהמרכז שלי זה מבט העין החיצוני, או שהמרכז שלי זה הנפש הפנימית, הנפש שיינקת מבפנים ומכירה את הערך העצמי הראוי שלה. ונפש חלושה כזאת שההשפעה החיצונה פועלת עליה להיות מרכזת לדרכה בחיים, תקבל על נקלה רושם מההשפעה החיצונה לרעה גם כן. כן, נפש כזאת שהיא לא מכירה את הערך העצמי הראוי שלה, מילא היא חלשה, היא לא יונקת מהפנים, ממילא היא כל הזמן תהיה מושפעת מהחוץ, גם בהשפעות גלויות, גם בהשפעות חיצוניות לרעה. למה? כי היא לא מסוגלת לבקר, היא לא מסוגלת לחסום את מה שמגיע אליה, כי היא מאוד מאוד משועבדת למה שמבחוץ. זה מה שדיברנו, בסדר? שם פה אנחנו רוצים להמשיך להתקדם, זה עוד העמקות של זה, והנה באשר, אתם רואות איפה זה בפסקה הזו? בסדר? והנה באשר בכלל התחלקו פעולות האדם למעשיות גופניות, באות מצד הכרח ותועלת, התבצרות מצבו החומרי, ומעשיות שכליות, באות להקנותו על דרכים המושכלים. באדם יש שני סוגי פעולות, שני סוגי מעשים. מעשים כאלה שהם עוזרים, מייצבים את המצב החומרי שלו, בסדר? הוא אוכל, הוא יושן, הוא מתקיים. זה שייך לצד השמאלי, תכף נגיד לא משנה למה. ופעולות כאלה שהן שייכות לצד השכלי. פעולות שמטרתם להקנותו הדרכים המושכלים. הוא בפעולות כאלה שהן עוסקות בצד המוסרי שלו, בצד הרוחני שלו, בסדר? שתי סוגי פעולות שאדם עושה משך החיים, אלה תפקידם לייצב, לחזק את מעמדו החומרי, ואלה תפקידם לגלות, לחזק את מצבו הרוחני, השכלי, המוסרי. טוב, אז שני הצדדים האלה, אומר לנו הרב, כל זמן שלא ישכיל האדם את הקשר החזק שצריך לקשר את שני חלקי כללי פעולותיו, ואיך שמגמתו השכלית תהיה נשלמת רק אם יראה שתהיה כולה מותאמת, ביותה יוצאת מכוחה אל הפועל להכתיר ולהשלים את הכוח המעשי. אומר לנו הרב ששני החלקים האלה של האדם, החלק שבו שדואג לצדדים החומרים, והחלק שדואג לצדדים המוסריים מוכנים, הם צריכים להיות חלקים שהם קשורים אחד אל השני. באים ביחד. כל אחד יש לו תפקיד אחר, אבל הם קשורים, הם יונקים אחד מהשני. אז אומר הרב, כל עוד שאדם לא ישכיל, כל עוד הוא לא מפתח את זה, הוא לא לומד, הוא לא בונה את הקשר ביניהם, ליצור את הקשר החזק, זה עבודה ליצור את הקשר החזק הזה. מה זה אומר קשר חזק בין שני החלקים האלה? איך שמגמתו השכלית תהיה נשלמת, רק אם יהיה יראה שתהיה כולה מותאמת ביותה יוצאת מכוחה אל הפועל. כשהוא לומד תורה, כשהוא עושה מצווה, כשהוא עושה מעשים טובים, זה שייך לחלק, לפעולות השכליות. תודה רבה רבה. אז הוא מבין שזה לא יהיה נשלם רק אם זה יצא אל הכוח, מהכוח אל הפועל. גם על הצד המעשי, שכשהוא לומד תורה, אז הוא לא עכשיו רק מתעסק עם הלימוד והידיעה שלה בצורה פילוסופית מנותקת, אלא איך אותם ידיעות, אותו חלק שכלי, הוא מופיע על הצדדים המעשיים, על החיים שלו עצמם. זה נקרא לחבר. וגם הצד השני, והכוח המעשי, כשהוא עושה פעולות מעשיות, שיהיה משוכלל כל צורכו, ישים מקום להשלים ביותר את כל כעניינים הסביבים. הצדים החומריים שהוא עושה, הוא מבין שכשהוא עושה אותם, על ידם הוא משלים את הכעניינים השכליים. זה אמצעי. למשל, כשאדם, כן, נפש בריאה בגוף בריא, כשאדם מחזק את הגוף שלו, אז יש לו אפשרות אחר כך שגם לעשות דברים רוחניים יותר חזקים. זה נקרא לקשר בין שני החלקים. שכל פעולה קשורה גם לצד השני. ואז שני החלקים האלה הם לא שני חלקים זרים שפועלים בנפרד, אלא הם כל הזמן קשורים אחד לשני, מציאות אחת. אז כשזה קורה, אז ימצא אדם את מטרתו בחיים ישרה בעולמו הפנימי. אז המטרה שבה הוא איתה חי, יש יושר. זה לא שהחלק החומרי מושך אותי לצדדים מסוימים, חומריים, חיצוניים, אינטרסנטיים, והחלק הרוחני אומר לי, לא, צריך להיות מאוד אידיאליסט וצדיק ועושה טוב וחי את האמת. ואז שני חלקים שהם לא קשורים, אם זה ככה, אז אין פה איזה יושר, אין פה איזה משהו אחד. כשהחלקים האלה הם קשורים אחד לשני, אז המטרה היא באמת אחת. כי מתוך מה שהוא לומד, מתוך הצדדים הרוחניים, הוא גם ממשיך את זה, גם בצדדים המעשיים. יש לו דרך אחת, הוא חי בזהות אחת. ואז דבר נוסף, נפשו תדבק ביראת יוצרה ואהבתו. כשהנפש היא באמת אחת, אז היא דבקה במקור שלה. היא יראה יותר את השם, אוהבת את השם, שהוא חופש חדר בטן על ידי נר השם נשמת אדם. אז תהיה הנפש, כל מיני השלכות לחיבור הזה, אז תהיה הנפש רוממה הרבה יותר מאותה המדרגה הפחותה, של תליית מרכז חייה רק על פי מבט של העולם החיצוני והשפעה על זולתו. דיברנו מקודם, נכון? דיברנו על שתי אפשרויות של אדם, אני אקח בכוונה את שתי הדברים היותר קיצוניים. אפשרות אחת שכשאדם, נקרא את האפשרות היותר נמוכה, כשאדם, המרכז שלו זה החוץ. כשהמרכז שלו החוץ, יכול להיות שהוא גם עושה מצוות ולומד תורה. אבל שתי החלקים לא קשורים אחד לשני. וכשהוא לומד תורה, זה לא מתוך זה שזה יופיע על כל החיים. ולכן כשהוא מגיע לחיים עצמם, מה נמצא אצלו במחשבות, ברגשות, בשאיפות כל הזמן, זה לא הנפש פנימה, לא מה שהוא למד, כי הוא כי החלקים לא קשורים. ממילא מה כן? אם המרכז הוא לא מבפנים, אז המרכז הוא בחוץ. אז הוא כל הזמן עושה חשבון, רק מה חושבים עליו, ודרך זה הוא מנהל את החיים שלו. זה הצד אחד. והצד השני זה, שאנחנו מקשרים בין שני החלקים. וכשהוא לומד ועושה מצוות, זה כדי שזה יתפשט על כל החיים. הוא נמצא בבית מדרש, אז גם אחר כך כשהוא נמצא בחיים, הוא רוצה להופיע את זה. הוא חכה, אני לא חרם שם, כל יום לא. וגם כשהוא עושה מעשים, אז הוא מבין שזה הכנות, זה הכשר לקומה הרוחנית שלו. אז הוא חי בדרך אחת, בזהות אחת, נכון? בכל דבר, כל הזמן, כשהוא נמצא בחוץ, אז הוא מרגיש קשור כל הזמן, לבית מדרש, לעבודת השם שלו. וכשהוא נמצא לא מתורה, אז הוא מרגיש גם אחרי העולם החיצוני, העולם החומרי, הוא גם חלק ממנו, קשור אליו. אז אמרנו שזה מייצר נפש ישרה, נפש דבוקה, ממילא דבקה יותר ביוצרה. ואז ההשלכה הנוספת שהנפש הזאת היא רוממה. לעומת המציאות הראשונה שאמרנו שאדם שמרכז החיים שלו זה בחוץ, אז הוא לא מרומם, הוא מאוד חיצוני, מאוד מושפע. אז היא הנפש רוממה הרבה יותר מאותה מדרגה פחותה של קריאת מרכז חיה רק על פי מבט של העולם החיצוני והשפעה של זולתו. ואומר לנו הרב, שכשאדם חי מאוד מאוד את מה קורה בחוץ, מה חושבים עליי מבחוץ, מזה באים רוב הקלקולים הנהוגים בחיים המורגלים. למה? מה אתם אומרות למה? למה אני מטיפוס מאוד מושפע, מאוד לא מוצא את התוכן הפנימי של הנפש שלי, אני חי מאוד מה חושבים עליי מבחוץ, למה זה מזמין את רוב הקלקולים?
כי מה? מה האופחים?
אני הייתי אומר עוד דבר, אין לו איזה סנן, אין לו איזה ביקורת, נכון? כל מה שקורה בחוץ, הכל נכנס אליו. הוא הטיפוס הכי מושפע שיש, נכון? כי הוא תלוי בחוץ, אז הוא מושפע ממילא, הכל נכנס אליו. כל הדברים הנימוכים של החוץ, הוא לא מצליח להתמודד איתם, כי הוא מאוד מושפע, כי זה המרכז שלו זה החוץ. אני אתן לזה דוגמה, אין לי פעם איזו דוגמה כזאת, שדורשת ככה באמת זה. איזה בחור שעשה איזה כל מיני דברים ככה, לא רואים, סתם לקחתי אותו לשיחה. דיברתי איתו, שאלתי אותו ונדבר איתו, אני מרגיש משהו שם לא מתחבר מה שאני אומר. אבל פתאום אני חשבתי על זה אחרי זה. וראיתי שהבן אדם מאוד מאוד עסוק במיקום החברתי שלו. מאוד מאוד. ממש. עד כדי כך שהוא לא מרוכז, שהוא לא עוזר. מאוד מאוד תופס אותו. אז הוא לא פנוי בכלל לשמוע משהו אחר. החיים שלו עכשיו זה איך הוא נתפס בתוך החברה. אם אתה עוזר לו לזה, אתה איתו. אם אתה לא, אם זה עכשיו משהו סותר לו את זה או משהו, הוא לא יכול, הוא לא פנוי בכלל. מאוד מושמות, תלוי בזה. זה דוגמת ככה. אז אומר הרב שמזה באים דקר רוב הקלקולים הנהוגים בחיים הרוגלים. כן. אז ככל שאדם קודם כל יותר מודע לזה. ונו תגידו לי אתם, איך משנים תפיסה כזאת? אפשר להגיד, נו, אל תהיה כזה מושפע בחוץ. זה סתם, זה שפלות, זה עבדות. זה נכון כמו שאנחנו אומרים. זה עוזר. אבל אם נגיד, מה הבניין החיובי, לא רק מה אני לא צריך לעשות. מה הבניין החיובי? אז כל שאדם יותר מברר את הערך העצמי שלו, את השליחות שלו, את העולם הפנימי שלו, אז הוא מברר אותו, והוא מאמין בו, ומתוכו הוא חי, אז יש לו, המרכז הוא מקום אחר. ממנו יש לו עמדה, יש לו איזה עמוד שדרה להעמיד אל מול האופנה בחוץ. זה קשה, אבל יש איזה ביקורת, יש איזה סנן, שאומר, זה לא נכנס לי בתוך מערכת הערכים שלי. מה המרכז שלי? כל שאני בונה יותר שזה יהיה המרכז שלי, אמרנו גם שהוא מקשר את שני החלקים האלה בתוכו, אז הוא יותר יונק משם. גם שם נתן את הדוגמה גם עם העץ, נכון? כל שאדם יותר יונק מהשורשים שלו, מבפנים, בעולם הפנימי שלו, אז הוא יותר חזק, הוא חסין יותר. בסדר? מוסיף הרב פה, אני לקראת השורה האחרונה, גם יהיה כל כבוד נפשו פנימה. איפה הכבוד שלו? פנימה. לפי מה ש... איך שהתנהגתי, מה שעשיתי, זה מה שמכבד אותי. לא אם נתנו לי כבוד, אם עשיתי עם הדברים שפלים ונתנו לי כבוד, זה לא כבוד בשבילי בכלל. זה לא כבוד חיצוני, כבוד שנותנים לך. אלא זה כבוד שבאמת אתה עושה דברים שבאמת מכבדים אותך. זה המבחן, מתוך שימצא העושר האמיתי. ומנוחת נפשו בעולמו הפנימי, נכון? זה הבן אדם. הוא חי מתוך העולם הפנימי שלו. הוא בנה עולם פנימי, הוא חי מתוכו. אז הוא מוצא את העושר בזה, את המנוחה בזה. זה המרכז שלו. אם הוא לא יספק, אם הוא לא יעשה משהו בסתירה לעולם הפנימי שלו, אז זה מה שלא ישמח אותו, וזה מה שייתן לו חוסר רוגע. אם הוא יעשה דברים שמתאימים לזה, זה מה שייתן לו את המנוחה. כי שם זה העולם שלו, שם זה החיים שלו. אדם כזה לא יהיה משועבד להשפעה החיצונית של הבריאות הסובבות אותו. נכון? כי הם לא נותנים לו את החיים. נכון? זה לא הזהות שלו, זה ה... לשום את מבטיהן מרכז לחייו ודרכיו. אחד, אם זה יהיה מתעלה משליטה הרעה החיצונית הפועלת בפועל על אלה הנפשות הנמוכות והחלושות, גם לא משועבד להשפעה החיצונית וגם פחות מושפע ממנה, גם מהדברים הגלויים, מהלחצים החברתיים מסוימים, אופנות וכדומה, וגם מעין רע, בסדר? גם מהשפעות סמויות. הוא לא משועבד כי המרכז שלו במקום אחר. בסדר? עכשיו הרב צד עושה עוד איזה סיבוב ביחס לשני החלקים שדיברנו, החלק החומרי, עם הפעולות החומריות, מול החלק המוסרי הרוחני, כל הפעולות השכליות, הרוחניות. אני רוצה להסביר גם את הגמרא. פעולת יד הימין מכוונת נגד הפעולות השכליות. הפעולות, היד השמאלית, אלא מעשים החומריים. האמצעי להוציא לפועל את פעולות הידיים. אם אמנם האצבעות בכלל הם הכלי המעשה, מעשה אצבעותיך. אמנם הגורם הראשי להוציא לפועל הגמור את כלל הפעולות האצבעות היא אצבע אגודל. אצבע אגודל, ככה אומר, זה היא הכי חשובה, המשמשת ומסייעת לכולם. היא כאילו יוצאת מכל האצבעות האור, היא שייכת לכולם. טוב, אנחנו רוצים עכשיו להסביר מה הקשר לזה שהוא עושה את הפעולה הזאת, נכון? מכניס את האגודל לתוך אגודל ימין, יד שמאל, אגודל שמאל ליד ימין. איך זה קשור למה של הסוגיה שלנו, מה זה עושה? זה קישור בין שני החלקים. באשר יסוד טוב, אז תגידו מה... בסדר, קישור, מה הקשר, מה זה המעשה הזה, מה זה האוקוס פוקוס הזה, נכון? פה שאני מדבר על ה... אנחנו יודעים ש... אנחנו מאמינים בזה שמעשים מתאימים משנים את כל העולם הפנימי שלנו, נכון? האדם עושה מצווה שהיא מעשית, אז היא משנה את כל האישיות שלו, נכון? ולהפך, עבירה. עבירה גם, עבירה משנה את האישיות. הופכת אותו ליותר אינטרסה, יותר קטן, שאת הנפש יותר חיצונית. אז אנחנו יודעים, אנחנו רק לא יודעים להגיד איזה מעשה עושה מה. נכון? אנחנו לא מסוגלים, לא יודעים להבין את זה. אבל בורא עולם ידע להגיד לנו, המעשים האלה, חלקם אתם מבינים, אתם יודעים אולי איך מצוות צדקה גם עושה אתכם אנשים יותר טובים? אתם יודעים חלק מזה קצת. אבל יש הרבה דברים שאתם בכלל לא מבינים. אבל אנחנו מאמינים בזה שמציאות מעשית, כן, מעשים הם משנים גם, שמתאימים ללב, לעולם פנימי משנים אותו. אז אותו דבר גם כאן. חז"ל אומרים לנו שהאצבע, אגודל, שמאל ויד ימין ולהפך, זה מקשר בין שני הצדדים. אני קורא, ובאשר יסוד התורה הוא שהפעולות לעולם פועלות על הדעות. נכון? קוראים לזה אחרי המעשים משכו על לבבות, גם. אבל גם בלי החידוש של החינוך הזה, זה, כל המצוות נשענות על היסוד הזה. ברור שכשאני עושה מצווה, זה לא מעשה, מעשה שבא מבחוץ. רק, ודאי שהוא נכנס אליי ועושה לי שינויים, וככה הוא מעלה את קומת האדם. הפעולות פועלות על הדעות והמידות. הן משנות מחשבות, הן משנות מידות. על פי ערך של הפעולות עצמן, אף על פי שאין הפועל יודע איכותן בפרטיות, אנחנו לא מספיק יודעים להגיד איך, מה עושה בדיוק כל מעשה. אנחנו יודעים את הכלל הזה, בסדר? מאמינים בכלל הזה. אבל כוח הפעולה הוא גדול עד מאוד ופועל על כל אחד כפי הכנתו וכישרונו. ובלא תועלת, לא תצא כל פעולה מכוונת אל חוכמה ושלמות כשתעשה. לבד התועלת הגדולה שיש להתנחלות הפעולה להנחיל גם כן את הדעות הכרוכות עמה והסתעפותיהן בין המוכשרים לזה שבעם בכלל. הנה כדעי למטה. כשהאדם הזה נכנס לעיר, עיר כפי, אנחנו זוכרים שדיברנו על זה פעם קודמת, אדם נכנס למקום חדש, אז הוא בקבוצת סיכון עוד יותר להיות אדם יותר חיצוני, נכון? הוא עוד לא מרגיש בטוח לחיות את מישהו בפנים באמת. הוא מאוד מאוד נתון למה חושבים עליו. הנה כדאי למטה, עיר כפי המובן שהוא רוצה בטבע לקנות לו חברה וראות המועלת, נכון? זה טבעו, הוא רוצה להיות מחובר. המועלת לכל עניין הגשמיים והרוחניים, היא אדם חברתי, זה מועיל לעניינים הגשמיים. אז האדם ראוי ביותר להשפעה של שעבוד העולם החיצוני, שיעשה מרכז ענייניו, נכון? זה מה שאמרנו, אדם ראוי, עוד יותר להחלט את זה, שיעשה מרכז ענייניו רק הסכמת הזולת ומציאת החן בעיני זולתו, בעיני כוח חיצוני ודו. גם אדם כזה שבחברה רגילה, ויותר עושה חשבון במוחיים מתוך מה שהוא מאמין, כשהוא חדש בחברה זה יותר קשה לו. וזאת היא עבדות פנימית. וחלישות נפשית ונמיכת מצב מאוד. נכון? למה זה עבדות? אני לא עבד, יכול להיות שאני אדם מאוד מאוד מכובד, אבל אני עבד לכל הסטנדרטים שיהיה פה. אני מאוד, מהר מאוד בוחן מה מקובל פה, מה נחשב טוב פה, ואני משחק לידיים האלה. חלישות נפשית. נכון? זה נפש שלא חיה מתוך מה שהיא מאמינה, אלא היא חלשה מאוד, היא עונקת מהחוץ, ונמיכת מצב מאוד. וזה מכשיר את האדם לכל הקלקולים, נכון? כל שאדם, הנפש יותר חלשה, היא עוד יותר מושפעת. משמשר את האדם ידע עם כל מצב מושחת ועושה הוא להיות מפעל בעצמו, מכל העין רעה, בשכל, במידות, במעשים. אז עליו מדבר את הפסקה. האדם הזה שהוא הולך למקום חדש, אז הוא עוד יותר חושש מההשפעות עליו בשכל, במידות מעשים, וזה גם כן בתוך עמקי הנפש, בין השכלית, בין החיונית, על פי סוד השפעת הנפשות, אלה על אלה, בסדר? אז הנפש לא מושפעת, שכל שהנפש יותר חלושה ויותר נבובה, נבובה זה חלולה, בערכה הפנימי, היא פחות מבוררת, פחות מאמינה, הוא פחות חי מתוך הערך הפנימי שלו, היא יותר... סליחה, יותר עלולה לאלה ההשפעות. לכן, אדם כזה, מה יעשה? צריך שיכין עצמו בעושר פנימי. אז יש מסלול הרגיל שאדם כל הזמן צריך להתמלא ולהיות יונק יותר מהעולם הפנימי שלו, אבל בטח כשהוא מגיע למקומות כאלה, לפני כן צריך לעשות עצמו הכנה. ממה הוא מאמין? במה הוא תלוי באמת? לא תלוי באף אחד אחר, תלוי באמת שלו, בנפש הפנימית שלו. להשלים את הכרתו הפנימית, את מה שהוא חושב, מה שהוא מאמין על כל אופק החיים שלו, באופן שלא יצריך להשלימה מצד הרך מנהגי זולתו. כי אם זה יהיה חסר, הוא יצריך להשלים את זה מצד מה שמקובל, שאז כבר הוא משתעבד להשפעתם במידה יתרה. מובן הדבר, שאין הדרכה זו חולקת, אז הרב רוצה פה איזה סייג. אם תמצא לומר, יש לו קושייה. אנחנו מדברים פה על אדם עם עמוד שדרה, ואדם שמאוד מאמין בעולם הפנימי שלו, ויש לו ערכים, והוא יודע להגיד מה אני לא מושפע. אדם כזה, האם זה לא פוגע בשלום, בחברתיות? הוא כל הזמן עוצר את עצמו, הוא כמובן נזהר לא להיכנס יותר מדי. האם זה לא יוצר אדם עם מחלוקות? מה אתה אומר את זה? זה אדם שלא לא כך מתאים את עצמו, קשה קצת להסתדר איתו. זה יכול לייצר הרבה הרבה מחלוקות. אומר לכם חברה של הרבה אנשים כאלה דעתנים. כל אחד יש לו את הזה שלו. איפה השלום? איפה אהבה ביניהם? זה יש פה רק מחלוקות. מה?
זה קצת כמו גרעין לא מוצלח.
עוד פעם? לא יודעת. מה?
אני זה מתאים קצת כזה שיש גרעין כזה לא מוצלח בתוכי, שהוא כבר מתנסה, סודר עצמו,
מה זאת? מה זה גרעינים? גרעינים שבערים, את אומרת?
כן, לא גרעינים שבערים אלא לתת לעיד, כאילו, אלא? הוא רק אתה מסתגר
אותך
עצמו,
ודרך שיהיה לו
יש לו
דבר. ואז מה את אומרת על זה בעצם, שמה? שזה יוצא מחלוקות? אז זה מחזקת, אז את השאלה שלי. נו, אז מה, אנחנו מובילים פה, מקדמים משהו אחד, בסוף אנחנו פוגמים בדבר אחר? אסור להיות בעל מחלוקות.
יכול להיות שכן אדם...
למה? מה שהייתי בעצם בשאלה, אני אמרתי שזה יוצר הרבה מחלוקות, כי כל אחד הוא מאוד שונה, את אומרת דווקא הפוך.
כי זה שפחות, זה השכם, לא דווקא שיכול
לייצר
מחלוקות, אבל זה לא... אני
חושב
שבאדם
שבטוח כבר שמור לא תוכל לשמוע את האחרים.
זה גם
מברך
את
עצמו
יותר. שמה?
זה מברך את עצמו יותר, כי הוא שומע עוד דעות, אבל הוא יודע ככה הוא יותר יכול להחליט.
אז תראו, מובן הדבר שאין הדרכה זו חולקת על ערך השלום ושיווי הדעות, שיווי הדעות זה לא הכוונה דעות שוות, אלא התאמה בין הדעות, לא יודע, לא בטוח בהגדרת המילה מדויק, והתרחקות ממחלוקת. זה לא חולק על הערך של השלום ועל זה שצריך להתרחק ממחלוקת. ושינוי, יש לאו כזה, לא יהיה כמחלוקת כוח ועדתו, אסור. ושינוי הנהגת המקום שהוא בו, שהם ראשי אושיות החברה האנושית והלאומית. כן, הוא גם לא בא לשנות את הנהגת המקום. כי שיהיו כל אלה, כל הערכים האלה של שלום, תחקות ומחלוקת, שיהיו כל אלה תוצאות הכרתו הפנימית, שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק, על פי דרכה של תורה ומצוותיה, שהתנסה לקיימה באהבה גמורה וחפץ עליון וקדוש, השוכן עמוק בנפש פנימה. אז מה הרב עונה על זה? העיקר שזה יעבור מתוך ההכרה הפנימית שזה ככה ראוי. אם אתה רוצה, אם אתה משועבד להיות עם כולם, והערכים של כולם מאוד סותרים את הערכים שלך, זה גורם לך לא להיות אתה, ואתה אין לך מחלוקות, אתה מאוד מיישר קו עם כולם, אז זה רע, זה שלום שהוא רע. אנחנו מדברים על זה, אז זה מאיפה השלום הזה נובע, מאיזה חולשה, מאיזה חוסר עמוד שדרה, נכון, משעבוד לחוץ. האמת היא שזה ערכים אמיתיים, השלום, התרחקות ומחלוקת, אבל שזה יהיה הכרה הפנימית שלי, שזה יבוא מתוך הערך הזה. ואז, כמו שאמרו פה, זה גם לא סותר מחלוקת בין דעות. מחלוקת בין דעות זה לא נגד השלום. שאלה אם יש בסוף, יש את החי אנוכי מבקש. אני באמת מבין שיש כאן איזה חברה אחת, יש פה כיתה אחת, יש פה ציבור אחד, יש פה עם אחד. על גבי הדבר, וזה ערך של שלום, וזה ערך שהתחקות ממחלוקת, וזה הכרה הפנימית שלי. יחד, אם בדעות יהיה מחלוקות. שכך הוא ראוי לפי היושר והצדק, על פי דרכה של תורה, מצוותיה. שהתנסה לקיים באהבה גמורה, בחיים הציון וקדוש, שכן עמוק בתורה השנייה. וההשלמה הזו של השקפה תבוא בהראותו לנפשו את קשר החיים המעשיים והשכליים, איך הם קשורים זה בזה וצריכים לזה, נכון? כמו שראינו קודם, עכשיו הוא חוזר על זה עוד פעם, כן? ואיך אני אגיע להשלמה הזאת, לזה שמצד אחד אני עונק מהעולם הפנימי שלי, וליחד עם זה יש לי את הערכים של השלום, ואני יודע לחיות בתוך חברה, אני לא צריך לחיות על גבעה לבד, כדי להיות אדם שחי את האמת שלו. אני יכול לחיות גם עם החברה, אבל בתנאי שזה מחושבה נכון. אני לא משועבד לחברה, אני לא תלוי בה, אני תלוי באמת שאותה אני מברר, במה שקורה אצלי פנימה. ומתוך זה אני קשור ורוצה להיות, רוצה לתת ורוצה לקבל, ורוצה להיות מחובר לחברה יותר גדולה. וכדי שזה יהיה, דיברנו על זה כבר עכשיו, עוד פעם הרב מרחיב את הנקודה הזאת, צריך ששני החלקים שלו, החלקים המעשיים והחלקים השכליים, יהיו קשורים וצריכים זה לזה. שראוי להכיר שהכוח הפנימי, המוציא אל הפועל את המעשים השכליים, יהיה בגלל ההשלמה המעשית ביחס הגופניות. כי הקניינים השכליים, כשישארו בלתי מכוונים למעשה, יאבדו תכליתם. מה זה קניינים שכליים? אדם לומד תורה, אדם לומד אמונה, אדם מאוד מאוד רוצה להשתכלל בשאיפות רוחניות, בדעות. אם זה לא מכוון למעשה, אם זה לא מכוון כדי להיות אדם אחר, כדי שכל החיים שלי, כל המעשים שלי יהיו אחרים, אז יאבד את התכלית שלו. ואז מבלי משים תמצא למקום אותה התכלית המדומה, המוצאת כן בנפשות החלושות, לייחס המרכז אל צד השפעת הבריאות החיצוניות עליו. שהוא מאבד כל טוב פנימי ועושק כל כוח הגון מכישרון ומוסר ויראת השם תאורה, עושה את האדם לחנף ויהיר בגאווה. יש פה הרבה ברכות. אם אדם הוא, איך צריך ללמוד תורה? מה, כדי שאותה תורה שאני לומד ומבין ומאמין, היא בעצם תופיע על כל החיים שלי, נכון? על כל מרחב החיים. ככה צריך ללמוד תורה. ואז גם שני החלקים קשורים, נכון? החלק השכלי רוחני יחד עם החלק המעשי. אבל אם אני לא עושה את זה בשביל זה, אם החלקים הלא קשורים, אז יוצא שבעצם, אז למה אני לומד? בסוף זה יברח לשאיפה אחרת. אני לומד בגלל שאיפות חיצוניות, בגלל כבוד או כל מיני תכלית מדומה, לא תכלית אמיתית. איך מסתכלים עליי? וזה מאבד כל טוב פנימי. זה גורם לאדם להיות חנפן, נכון? כי כל המערכת עכשיו הוא עושה דברים כאלה גדולים, אבל רק כדי שיסתכלו. אז הוא כל הזמן משחק את אותו משחק, כדי שיכירו אותו ככזה. וגאוותן, ועבדות של שכלו פנימית. לכן הכוח המוציא לפועל, עכשיו זה איך הוא עושה את הקיינים השכליים. עכשיו גם בצד השני. לכן הכוח המוציא לפועל את המעשים הגופניים, כשהוא עושה עכשיו שהוא עוסק בקיום, כשהוא מתפרנס, כשהוא אוכל, שהוא עושה דברים קיומיים, בסדר? צריכים למצוא להם מרכז עולמו השכלי הפנים, מה התכלית שלך בסוף? לאן זה הולך? למה אתה מתעסק עם זה? לאן זה לוקח אותך? אז למשל, כאשר יעסוק בתורה, יהיה למען ידע את המעשה אשר, זה פסוק, כאשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כדי לקיים, כדי לחשוב נכון, כדי לחיות, ומתוך זה לחיות. לא שזה יישאר. וכאשר יעסוק בחומר, כאשר יעמול לצבור, כשהוא עכשיו עושה כסף, מתפרנס, יהיה למען, למה הוא עושה את זה? יהיה למען תעודת הטוב והצדק. איך זה? למשל, לחלקל נפשו ונפשו ביתו בכבוד, מבלי שיהיה למסע על אחרים, הוא מתפרנס כדי לחלקל את המשפחה שלו, כדי שיהיה למסע על אחרים, ולמצוא ידו לו להרבות צדקה, וחסד ביד נדיבה, וכדי לעשות עם הכסף הזה דברים טובים, צדקה וחסד. זה לחבר את שני החלקים, נכון? כי אז כל פעולה שלי כל הזמן מחוברת, יש פה אישיות אחת, לא מפוצלת. יש לו איזה כיוון אחד. ומתוכו כל דבר שהוא זה גם מעשים החומרים הוא עושה, כדי למען איזו תכלית גדולה יותר, תכלית רוחנית, מוסרית, בסדר? וכן גם כשהוא עוסק בדברים השכליים, הוא כל הזמן כדי שזה יופיע על כל החיים. אמנם, עכשיו הוא רוצה להגיד צד השני, אמנם בהינתק קשר פעולות השכל מעסקי המעשה, עכשיו בוא נתאר את האדם ששני החלקים האלה לא מחוברים. אבל הוא כן לומד, הוא כן עושה דברים שכליים, הוא עושה מצוות, הוא לומד תורה, והוא גם עושה דברים קיומיים. ותכלית המעשית אל הפועל ממגמות השכל, כשזה מנותק, ימצא לו ציור חלוש וכוזב, לעשות תורתו לאתרה של ציצת נובל, לכבוד מדומה שהשפעת זולתו עליו. אם הלימוד תורה הוא לא כדי להיות דרך זה בן אדם אחר, זה התפשט על כל האישיות, אז למה אתה עושה את כל זה? לאיזה כבוד מדומה. והמעשים יהיו גם כן משועבדים למגמות כאלה שמעין מקור לכל חלישות נפשית. גם מעשים, אם לא מחוברים לאיזה משהו יותר אמיתי, יותר גדול, אז גם הם תיתכן שם איזה, תיכנס שם איזה מחשבה חיצונית. זה יוצר חלישות נפשית, נכון? כששני החלקים לא מקושרים, זה יוצר מציאות מאוד חלשה. כי החיים שלי הפשוטים לא יונקים מהנפש פנימה, אלא הם חיים בניתוק מנה. הנפש פנימה היא מתעסקת לבד, ואני חי בעצם, אם אני לא יונק בי בפנים, אז אני מחפש כל הזמן חיזוקים מבחוץ, נכון? זה קשור לכל הסוגיה שדיברנו. ושיעבוד של שליטת נפשו, אדם כזה, לא שולט באמת באישיות שלו, על נפשו. באמת המכשרת את הנפש, זה מה שמכשיר את הנפש לכוח השפעה של עין רע מרפיונה וכישלון כוחה הפנימי. זה בסדר? זה מובן שרואים? בסדר? לכן, על כן, עכשיו חוזרים להסביר את הגמר, על כן לינקוט, וואי וואי, זה כפה דיידד ימינה שמוציא לפועל פעולותם תייחסות על מטרת השכל ביד עד השמאלה, להראות יחס, למה הוא עושה עכשיו ככה? להראות יחס שכליות כולן אל צד המעשי שבאדם. ובזה ימצא סקירה כללית למגמת השכל בעולמו הפנימי. יש פה עכשיו באמת מגמה אחת, יש פה תכלית אחת, סקירה כללית. וזיקווה דיידד ישמלה, הכוח המוציא לפועל את עסקי המעשים הגופניים, מכניס לצד ימין. זה מחובר, איך זה מחובר לשכל, למטרה הערכית שלו הרוחנית, להשלים בפי תחורת השכל בתביעותיו, להשלימם בפי תחורת השכל בתביעותיו. שיהיה אדם שלם, אדם כזה שהדברים האלה מקושרים, זה אדם שלם, שהשכל וכל סעיפה, הפעולות הבאות, מכוחו, מכוח תודה, והמעשים על כל ענייני וסעיפותיהם נהרגים בהרג אחד, על פי הכרה פנימית, אז מה יקרה לו? אדם כזה, הנפש לו חזקה. תתחזק נפשו בשלמות פנימית, ולא תוכל יד השפעת זולתו לגעת בו לרעה. אז מי זה אדם כזה שהוא לא נמנה על המושפעים? אדם כזה אוכל יכולת מהאנשים המשפיעים, לא עם המושפעים. אדם כזה שהוא יונק מהנפש הפנימית שלו, נכון? ולכן הנפש היא לא חלשה, הוא מבורר בערך העצמי שלו, בשליחות שלו, במטרה למען מה הוא חי. וזה מתבטא גם בחיים החומריים שהוא עושה, גם בחיים הרוחניים. הוא מקושר, יש פה אישיות אחת. ממילא הוא מאוד יודע לעמוד מול כל מציאות אחרת, הוא יודע לסנן אותה. זה לא סותר את השלום ולהיות בקושר, בציבור, להיות חלק, בסדר? אבל הוא לא משועבד. אדם השני זה אדם שמאוד, הוא לא חייב לפני, אז הוא משועבד, הוא נשלט, הוא מאוד מושפע. בסדר? יש איזו שאלה או משהו? אני רציתי להגיע גם ל... כן. בוא נחפש פרט, בסדר? לא... נגיד אדם רוצה לעבוד על עצמו בענייני לשון הרע. הוא אומר לעצמו, אז הוא מתחיל ללמוד על זה. מתחיל ללמוד את ההלכות, מתחיל ללמוד גם את העניינים האמוניים ביחס לזה. הוא לאט לאט יותר מבין, ומבין בראש, ומאמין בזה, ורוצה להוביל את החיים שלו לקראת זה שהוא חי על פי הלכות לשון הרע. נכון? אדם כזה, הוא... בענייני דיבור, אז הוא לא יהיה משועבד למה קורה אצל כולם בחברה, אלא לערך העצמי שאותו הוא בערך, נכון? אז הוא יקפיד להיות בתוך חברה כזאת שעוזרת לו לשמור על זה. ואם הוא יודע שהוא חייב להיכנס לחברה הזה, אז הוא בא עם הגנה, הוא בא יותר מוגן, נכון? זאת אומרת, הוא עכשיו, מה הוא חי? יש לו איזה ערך מאוד מבורר שאיתו הוא חי, זה העמוד שדרה שלו, ולכן הוא כל הזמן, כל עוד זה לא סותר, אז הכל בסדר, ברגע סותר, אז הוא בורח מזה, והוא יכול גם למחות, תלוי במדרגה שלו, בסדר? כדוגמה, כפרט. אבל יש הרבה פרטים כאלה. בסוף זה בעצם אישיות כזאת, שיש לה מבוררת ממה היא עונקת, מה היא עושה, לא מה זורם לי, לא מה כולם עושים, אלא מתוך מה שהיא מאמינה, מתוך מה שהיא מבררת. בסדר? זה נפש שמתחזקת, נפש שהיא יונקת מהשורשים שלה, אז היא חזקה. לכן היא לא נהיית, היא לא מושפעת. יותר, בסדר? זה מסתדר?
כן.
ואמרנו שכדי שזה יהיה, אז באמת צריך שיהיה קו חורז את החיים שלי. גם כשאני עוסק בצרים, יש לי קו חורז, זה לא שאני בבית מדרש אני בנם כזה, ופתאום מקום אחר אני בן אדם אחר. אני כל הזמן מתגמל את שני החלקים האלה. כשאני לומד ללכות לשון הרע, עכשיו בדוגמה שלנו, אני מנסה לחשוב לא רק לדעת כדי לתקן אנשים אחרים, או כדי להרשים אנשים אחרים, זה הצד החיצוני, אלא כדי להיות מישהו אחר. שהדיבור שלי יהיה משהו אחר, שהמחשבות שלי יהיו משהו אחר. בסדר, וגם כשמעשים שאני עושה, זה, כשאני מחזק את הצד החומרי, זה כדי להיות אדם חזק, אדם מוכן, באמת לחיות את הקומה הרוחנית. בסדר, זה תרם בו? טוב, אז פעם הבאה אנחנו נלמד על יוסף מול עשיו, זה ממש הייתי בטוח שנספיק לזה, ופספסתי. זה פעם הבאה בעזרת השם.